חלון גאווה עם איתי שיקמן.
שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. חודש ועוד שלושה ימים חלפו מאז אותה שבת שחורה, אותה שבת שבה הכל השתנה כאן. חשבנו מתי יהיה נכון לחזור ולשדר כאן בחלון גאווה. חשבנו אם יש בכלל מקום לתוכנית תרבות סקטוריאלית במידת מה בימים של מלחמה. בסוף החלטנו שעכשיו זה לגמרי הזמן. לא רק בגלל שבימים או בימים הקשים ביותר חייבים לדעת איך למצוא את הדרך בחזרה לשגרה כלשהי, אלא בעיקר בגלל שהמלחמה הזאת היא עוד סממן מובהק לכך שאנחנו, הקהילה הגאה, חלק אינטגרלי, בלתי נפרד, ממרקם החיים הישראלי. כמובן שלא היינו צריכים מלחמה בשביל להוכיח את זה, אבל כשהיא פרצה, מדינת ישראל גילתה שוב עד כמה הקהילה הגאה שלה נמצאת בחוד החנית. אחינו ואחיותינו נפלו ונרצחו בשבעה באוקטובר ובימי הלחימה שהגיעו לאחר הטבח הנורא. סיפורי גבורה של קצינות צבא ומשטרה מהקהילה הדהדו בפי רבים. אלפי להטאבים בסדיר ובמילואים גויסו למערכה. בעורף, שלל יוזמות שבאו מתוך ארגוני הקהילה הגאה ומבין חבריה השפיעו וסייעו רבות למגויסים ולנפגעים הרבים. וכשכל כך הרבה מגיע מאיתנו, אז קצת יותר מחודש אחרי, בחרנו אנחנו לחזור ולשדר לכם ולכן. בשבועות הקרובים נקדיש את חלון הגאווה שלנו לאנשי ונשות הקהילה הגאה, שהמלחמה הזו נשזרה בחייהם. נהיה עם בני המשפחות והחברים של הנופלים והנרצחים על האטאבים, נדרוש בשלומם של החיילות והחיילים שלנו בחזית, נשמע על היוזמות האזרחיות המדהימות, וננסה להביא גם קצת אופטימיות ותקווה בימים של מלחמה. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא טל ניסן. טכנאי השידור הוא יובל יסוד. כאן איתכם באולפן, איתי שיקמן. חלון גאווה, מודל מלחמה, יוצאים לדרך.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
ארבעה מבני ובנות הקהילה הגאה נפלו ונרצחו במלחמה. רב סרן במילואים סגי גולן, זכרו לברכה, קצין לוטר שנפל בעת קרב בקיבוץ בארי, שבוע לפני מועד חתונתו עם בן זוגו עומר. דניאל כהן, זכרה לברכה, מדריכה בהוסטל בנאות אביב, שנרצחה במסיבה ברעים. אדיאל טוויטו, זכרה לברכה, שפית שגם היא נרצחה במסיבה ברעים, ואלון טולדנו, זכרו לברכה, פעיל ומתנדב בארגון חברותה ללהפטאבים דתיים וחרדים, שנרצח בסדרות, בדרכו לבית הכנסת. ישנם עוד להטאבים שנפלו ונרצחו, אבל לבקשת בני המשפחה בשלב זה אנחנו לא מזכירים את שמם. וכאמור, בשבועות הקרובים נדבר עם בני המשפחות והקרובים. היום בחרנו לפתוח בסיפור הגבורה של עומרי ניב פיירשטיין, ששירת בחטיבת החילוץ וההדרכה ונפל בקרב ההירואי בזיקים. הקרב שבו מפקדים ומפקדות הגנו בגופם על הטירונים בבסיס ההדרכה, ובנופלם הצילו עשרות חיילים. בשבוע שעבר ערכו הטירונים מטווח לזכרם, קולות הירי שתשמעו מיד מוקלטים כמובן. עומרי הוא בנם של סגנית ראש עיריית גבעתיים אורלי ניב, מיכל אדלשטיין ניב וקובי פיירשטיין. שלושה הורים במשפחה גאה מיוחדת ואוהבת. שלושה הורים שאיבדו את בנם בחורם. אורלי ניב, שלום.
שלום וברכה.
קודם כל אנחנו משתתפים מאוד בצערך.
תודה רבה, תודה.
לפני שעה קלה אתם עליתם לקברו של עומרי במלאת 30 לנופלו, נכון?
נכון מאוד.
אני, את יודעת, קשה לבקש מאמא לשתף את התחושות שלה, ועדיין ביום הזה, 30 יום אחרי, מה שלומך?
שלומי מורכב מאוד. עוברת עלינו חוויה קשה מאוד. קשה מכל. אין יותר קשה מזה, אני חושבת. יש כל בן בחור, בן בכלל.
את יודעת, לפני שאני מאוד רוצה לשמוע על עומרי, על הילד, על האדם, אבל לפני, בקצרה וכמה שתוכלי, את יודעת לספר לנו קצת על אותה שבת שחורה ועל עומרי ומה שקרה שם בזיקים?
כן. באותה שבת ממש סביבות 6:30, 6:45 הייתה אזעקה גם בגבעתיים ובעוד הרבה מאוד מקומות בארץ. התעוררנו כולנו לשם האזעקה, ואצלנו פה יורדים למקלט. ב-5:55 אני מקבלת הודעה מעומרי, שואל אותנו מה איתנו. אמרתי לו שאנחנו במקלט, שאלתי מה איתם, אמר שהם במיגונית, הקפיצו אותם מהמיטות. שאלתי אם הם עושים משהו מיוחד, הוא אמר שלא. בדיעבד הבנתי שבמקביל הוא התכתב איתי עם אמא מיכלי ועם אחותו הקטנה מיקה, ממש באותן שעות. למיכל הוא כתב שיש אווירת מלחמה ושמתופפים רציסים בבסיס. את מיקה הוא הרגיע, אמר לה הכל בסדר, מתוקה. וזהו, ונכנסים למתחילים את היום. סביבות 9, אני שולחת לו שוב הודעה, מה איתך, מה קורה. אני רואה שהוא לא עונה ושהוא גם לא זמין בטלפון. סביבות 10:15, קיבלתי טלפון מחברה טובה שלו, שנמצאת בגדוד, לא הייתה איתם בזיקים, שאלה אם אני יודעת מה קורה איתו, שהם לא מצליחים לדבר עם אף אחד בזיקים, אף אחד לא עונה להם, כל החבר'ה שלהם שם. שאלתי אם הם יודעים שקרה שם משהו, היא לא הרחיבה את המידע. וכשסגרתי את הטלפון איתה, הבנתי שכנראה משהו קורה בזיקים. לא דיברו על זה, לא בתקשורת ולא בשום מקום אחר. חיפשתי מידע, לא מצאתי. אבל ראיתי שעומרי ממשיך להיות לא זמין. ניסיתי להשיג מידע, יש לי כל מיני חברים בפיקוד העורף. ניסיתי לבדוק, בסביבות הצהריים הבנתי שיש אירוע קשה בזיקים, ושיש כנראה חשד לחדירת מחבלים. היה מאוד עמום כל המידע היה. עדיין לא היה שום דבר בתקשורת, ובאחר הצהריים כבר הבנתי מאוד איזשהו טלפון שקיבלתי, שהייתה לחימה בזיקים. לא ידעתי מה קורה עם עומרי, לחלוטין. אבל מהצהריים כבר התחלתי להבין שמשהו שם לא כנראה שמשהו קורה ואני לא יודעת מה. ופשוט חיכיתי להודעה. במקביל, במסגרת התפקיד שלי, אני כבר מ-9 בבוקר הייתי בחמל שלנו, ניהלתי את היום הזה, את העיר, את כל מה שהיה צריך, פתחנו מקלטים, כל מיני החלטות. העסקתי את עצמי ככה עד שמשהו יקרה.
מתי הגיעה ההודעה?
ההודעה הגיעה 21:00. האמת שהגיעו אלינו הביתה ב-21:45 בערך. מיכל הייתה בבית עם הבנות. הודיעו לה. במקביל שלחו צוות ממש מיד אחרי זה אליי, לחמל. והם יצאו גם אליי והודיעו לי, לקובי, אבא של עומרי, כשגר בראשון, הודיעו צוות נוסף שנסעו אליו. וזהו, ההודעה הגיעה, וזה היה פשוט
מה שמעת
נורא.
מהחברים בימים שלאחר מכן על האירוע? שוב, מה שאת מסוגלת ורוצה לספר?
יש קודם כל מסתבר שהם היו, הם באמת אחרי שהיה צבע אדום שם, הם נכנסו למיגונית, יחד עם הטירונים, כל הסגל והטירונים. זאת הייתה שבת רגילה שהם שמרו בבסיס, אז מי ששמר בעמדות השמירה אלו טירונים, הסגל היה בחדרים בשעה הזו. ברגע שהם קפצו מהמיטות למיגוניות, הם היו עם בגדי שינה, אתה יודע, קפקפים, בגדי שינה. ואדיר אבודי, זכרונו לברכה, מ"פ שלהם, מיד הבין שיש כאן איזשהו אירוע של ניסיון חדירת מחבלים, הקפיץ את כל הסגל לתגבר את העמדות. קפצו, הסגל החליפו את הטירונים בעמדות. עומרי שהיה עוד בלי נשק עליו, קפץ לבש מדים, לקח נשק מאחד הטירונים ורץ קדימה. היו שתי עמדות משמעותיות שספגו את כל העבדות. עומרי היה בעמדה שהתנהל בקרב כמעט 50 דקות. הם ירו את כל התחמושת שהייתה להם, הם הרגו שם כמה וכמה מחבלים. היו שם בסביבות 20 מחבלים שניסו להיכנס לבסיס. הם הצליחו להרוג אותם ולגרום לזה שאף אחד לא ייכנס, הם שמרו מאחור על הטירונים במיגוניות, השאירו אותם במיגוניות ורצו קדימה. הם תוך כדי, אנחנו גם קוראים הודעות וואטסאפ של הקבוצה שהייתה להם, של הסגל, ומבינים את כל מהלך הקרב דרך הודעת הוואטסאפ, ואתה רואה שהם... תוך כדי זה שהם יורים והורגים מחבלים ומונעים מהם להיכנס לבסיס, הם דואגים אחד לשני, הם דואגים לטירונים והטירוניות, הם דואגים לפנות את הפצועים. לעומרי, מה שהיה הכי חשוב שם זה שישלחו פינוי לאחת הפצועות שנפצעה ממש בעמדה שלו. ובסופו של דבר, לפי התחקירים שעד היום הגיעו אלינו, הם ירו עליהם RPG ורימונים ולא היה להם סיכוי. בעמדה של עומרי נהרגו 4, כולל אותו, בעמדה השנייה 3. נפצעו בסך הכל בקרב הזה כ10 פצועים, אני לא יודע את המספר המדויק. יש שני פצועים שהם חברים מאוד טובים של עומרי, פצוע אחד יואב, שהוא עם פציעה מורכבת, ופצועה נוספת נועה זאבי, שקיבלה כדור בעין, וממש נס רפואי, הייתה פצועה נוש, ואחרי שבועיים חזרה לחיים.
מדהים.
מדהים, אני מאחלת לשניהם החלמה מהירה ולכל הפצועים האחרים.
בעצם בקרב הגבורה שלהם הם הצילו כל כך הרבה אחרים וטירונים, החבר'ה שהייתה להם את האחריות עליהם, ומדהים. בואי תספרי לנו קצת על עומרי, על הילד שלך, על בנך בחורך.
עומרי הוא, קודם כל הוא ילד, כילד הוא היה ילד מדהים, הוא היה ילד חזק מאוד פיזית, היה ילד עם הפרעות קשב, אז היו לו כל מיני קשיים שהוא למד להתגבר עליהם בכל מיני דרכים והתמודדויות שונות. הוא היה תמיד, תמיד, תמיד עסק בספורט, לא משנה איזה, רק שיש בו כדור, כל סוגי הספורט. הוא היה שחקן כדורסל כמה שנים טובות, הוא היה התאמן בג'ודו כמה שנים טובות, הוא שחק בהפועל גבעתיים כדורסל, הוא שחק טניס שולחן, טניס, כדוריד, כל מה שאפשר. הוא היה מדריך בנוער העובד, בקן בורחוב. הוא עשה כל מה שאפשר, לימודים לא כל כך עניינו אותו, אבל עדיין הוא סיים בגרויות בצורה מעוררת הערכה, למרות הכל. הוא התגייס לצבא, הוא התלבט מאוד לאן ללכת, הוא לא כל כך רצה להיות לוחם, מגיל קטן הוא פחד להיות לוחם, כי הוא אמר בגיל 5 שלוחמים נהרגים בצבא, והוא לא רוצה להיהרג בצבא.
וואי וואי.
ואיפשהו זה כנראה נשאר לו, למרות שפחבן הוא לא היה, הוא היה ילד מאוד חזק ועמית. בגלל שהיה לו פרופיל 72, לא היו לו הרבה אפשרויות ליחידות שדה, אז הוא בחר את הפלחץ, להיות לוחם חילוץ והצלה, והתגייס לשם. זה מסלול מדהים. אפילו משולב בנים בנות, זה עשה לו כל כך טוב. הוא פרח, הוא היה מאושר, הוא היה שמח, הוא היה מוקף בחברים וחברות, גם כשהוא היה שם, גם כשהוא בא הביתה בפעם בשבועיים, שלושה, הוא היה בשיא, באמת,
פריחה.
הוא היה בפריחה חברתית כל כך גדולה. מה שאנחנו מגלים היום, אחרי שהוא בעצם נהרג, ואנחנו מקבלים גם את ההודעות וגם הטלפון שלו אנחנו רואים, וגם סיפורים של חברים, הוא היה שר כל הזמן, והוא היה מבסוט, והוא היה שמח, ומסתבר שהוא היה אוזן קשבת של כל כך הרבה אנשים.
אורלי, ספרי לי איך עמרי בעצם שיתף את הסביבה שלו, אם בגבעתיים, אבל בגבעתיים זה עוד נחשב יחסית יותר, את יודעת, רגיל ופלורליסטי וזה, אבל בצבא לדוגמה, על זה שהוא בא ממשפחה גאה.
האמת שאצל עמרי, הדברים היו נורא נורא פשוטים. עמרי הוא ילד שהכליל כל דבר, שום דבר לא היה אישו מבחינתו. קודם כל הוא נולד בתוך המשפחה הזאת, מיכל ואני 25 שנים ביחד, את קובי צירפנו למשפחה שנה וחצי לפני שעמרי נולד. הוא נולד לתוך הדבר הזה, וזה כל כך היה לו טבעי, וחברים שלו תמיד היו חברים בגן שהיו תמיד אומרים, למה לעמרי יש שתי אמהות? גם אני רוצה שתי אמהות. והוא, הכל היה נורא פשוט.
גם בצבא.
הוא פשוט, גם בצבא. ואני זוכרת שהוא סיפר לי שהייתה לו שיחת היכרות עם הממ"מית שלו, בטירונות. והוא אומר, כל השיחה הייתה סביב זה שיש לי שתי אמאות ואבא, כי מסתבר שהיא באה ממקום שהיא לא שמעה על זה אף פעם. אז שאלתי אותו, ואיך היה לך עם זה? זה אומר, סבבה, סיפרתי לה, אמרתי לה, הבינו שזה נורא פשוט, זה מה שיש.
אגב, תדעת, שמענו סיפורים על קציני נפגעים, בסוף ברישומים, אני משער שיש רישומים, תדעת, בסוף מדינת ישראל לא מאפשרת רישום של שלושה הורים, מבחינת ההתנהלות של קציני נפגעים, היית בסדר?
קודם כל, ההתנהלות של קציני נפגעים הייתה מצוינת, הם ידעו, אגב, כשהם הגיעו אלינו הביתה, דפקו בדלת, הם שאלו איפה אורלי. ומי שפתחה להם את הדלת זו מיכל. אז היא אמרה להם, אורלי לא פה, אתם צריכים את אורלי? אז שאלו אותה, את מיכל? היא אמרה, כן. אז היא אמרה, לא, אנחנו צריכים גם אותך. וואו. כלומר, הם באו מוכנים מראש וידעו שיש פה שתי אמאות ואבא. הם התייחסו לזה הכי טבעי ונכון שאפשר. ואני רוצה להגיד יותר מזה. כשבאו אלינו שבועיים אחרי, שבוע וחצי אחרי, לתאם את מה שיהיה כתוב על המצבה. הם באו עם תופס, ועל התופס היה כתוב, אומרים, ניב פיירשטיין, בן אורלי וקובי. אמרתי להם, יש לכם טעות, זה לא בן אורלי וקובי, זה בן אורלי, מיכל וקובי. הם לא כל כך ידעו לאכול את זה. הייתה פה קצינה צעירה שכנראה נתקלת בזה פעם ראשונה, היא לא כל כך ידעה מה לעשות עם זה. אמרתי לה, תעשי מה שאת צריכה, אנחנו מבחינתנו זה לא עובר, ומבחינתי אם אתם לא מתכוונים להוסיף את השם של מיכל, אז שהמצבה תהיה ריקה. והיא הרים הטלפון, ואחר כך אני דיברתי עם מישהו, לא השארתי להם הרבה ברירות, אחרי יומיים הם התקשרו ואמרו, הכל בסדר, יהיו שלושה שמות בדיוק כמו שאתם רוצים. וזה מה שהיה.
תגידי, בחרת לנו שיר. איזה שיר בחרת לנו?
בחרתי שיר של התקווה 6, לחזור הביתה. שיר שלפני חצי שנה בערך, עמרי ידע שאני אישה מאוד רגשנית, אני בוכה מכל דבר בערך מהתרגשות. ולפני חצי שנה אספתי אותו ביום שישי מהרכבת, אמרה לי, אמא, אני חייב להשמיע לך שיר, אני יודע שתבכי ממנו, אבל אני חייב להשמיע לך אותו. זה שיר שכל פעם שאנחנו יוצאים הביתה, אנחנו משמיעים אותו. אז תשמיעי, והוא כמובן השמיע לי אותו, וכמובן שבכיתי, והוא חיבק אותי בחיבוק הענק שלו והטוב הזה, והתרגשתי ממנו מאוד, והוא כל הזמן מהדהד לי בראש. זה השיר.
אורלי ניב, אמו של סמל ראשון, עמרי ניב פיירשטיין, זכרו לברכה. אנחנו מאוד משתתפים בצערך ומודים לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. תודה רבה, תודה לכם.
אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה, אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. את השקט, לשמוע את המציאות שותקת, נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אלת, כביש 40 בלילה, נותן אחלה מפלט. אני אוהב את הגעגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקעות, אוהב את זה לאללה, אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה, להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב, רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשילוב. זליקת השלבים הבאים ולמרות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה ללב של האישה שאני חי איתה, להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
את הרגעים הבאים אני רוצה להקדיש לאמירת תודה. תודה לך, חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שממנה יצא השבוע התיקון ההיסטורי שהכיר בבני זוג של נופלים להטאבים כשווי זכויות. תודה לכם, חברי הכנסת יעקב טסלר, משה רוט ואפילו יצחק פינדרוס, גם הם מיהדות התורה, שהצביעו במליאת הכנסת בעד תיקון החוק. תודה גם לשמחה רוטמן מהציונות הדתית ולינון אזולאי וסימון מושיאשווילי משס. בזכותכם, גם בזכותכם, בני זוג להטאבים שווים עכשיו במוות. אם רציתם לנקות, אם רצתם לנקות האוזניים ולבדוק אם שמעתם נכון, אז לא, אין צורך, כי כן, שמעתם נכון. ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה כאחד הצביעו בעד התיקון ההיסטורי הזה, שהוא תוצר של עבודה פרלמנטרית מבריקה של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, ובסיוע של אגודת הלהט"ב. לא אלאה אתכם באיך זה קרה, ובתוך איזה חוק חדש ומתבקש למצב, יטמיעו את התיקון הזה, כדי שהוא יעבור כביכול בשקט, בלי התנגדויות. כי כרגע זה ממש לא חשוב. מה שחשוב פה הוא העובדה שבצוק העיתים, חברי כנסת דתיים וחרדים הבינו שהם לא יכולים לעמוד בדרך ולחסום שוויון זכויות. הם לא יכולים להצביע נגד בני או בנות זוג של הנופלים במערכה, בטח בזמן מלחמה ובמיוחד, כשאצל רבים מהם, הח"כים החרדים, לא יהיו בני זוג כאלה. ועכשיו, אחרי שהכנסת מצאה את היכולת להשוות את הזכויות של בני ובנות זוג הנופלים הלהט"בים, בשש אחרי המלחמה, היא חייבת למצוא את היכולת להשוות את הזכויות גם של החיים. לא, אני לא תמים וגם לא אופטימי שזה יקרה, אבל דבר אחד, המלחמה הזאת כן לימדה אותנו. בנסיבות הנכונות, גם אם הן קשות במיוחד, כל חלקי הכנסת מסוגלים להתאחד ולעשות את הדבר הנכון. אזרחי ישראל חייבים לדרוש שהחוק שעבר השבוע יהיה הראשון מבין רבים שישבו את הזכויות של הקהילה הגאה במדינת ישראל. ובדיוק בעניין הזה של החוק שעבר, אנחנו אומרים שלום לפרופסור צביקה טריגר מהפקולטה למשפטים, המכללה למינהל.
שלום איתי.
צביקה, בוא נדבר באמת על החוק הזה שעבר השבוע, הוא בעצם תיקון לחוק מ-1950, נכון?
נכון מאוד.
מה בעצם היה לשון החוק לפני התיקון הנוכחי?
החוק בסעיף ההגדרות שלו כלל את הגדרת בן משפחה, הגדרה שהיא ממוגדרת לגבי בני זוג, זאת אומרת אלמן זה מי שהיה בעלה או הידוע בציבור של הנספת, אלמנה היא מי שהייתה אשתו או הידועה בציבור של הנספה, וזה בעצם מנע מאלמנים מאותו, אלמנים ואלמנות לבני זוג מאותו המין מלחשב כאלמנים אם בני זוגם נספו במהלך השירות הצבאי. אבל צריך לומר שהחוק הזה אומנם שונה רק עכשיו, אבל הפרשנות שלו היא פרשנות שוויונית מאז סוף שנות ה-90 או אמצע שנות ה-90, מאז העתירה של אדיר שטיינר,
כן,
להיות מוכר כבן זוג. זאת אומרת, בפועל משרד הביטחון כן הכיר באלמנים ואלמנות מאותו המין.
כן, אנחנו מיד נדבר פה בהרחבה על הבגץ הזה, אבל עוד לפני כן אני, אתה יודע, מנסה להבין קצת איך חוק הזה בכלל, אתה יודע, מצליח לעבור. הוא יוצא מתוך אגב ועדה של ח"כים שעומדים בראשה ח"כים חרדים ומצביעים עליה בקונסנזוס. זה בעצם איזשהו ככה, התמיעו את זה בתוך חוק אחר, בתוך החוק החדש של המשפחות, שבעצם פיצוי למשפחות הנעדרים והחטופים, נכון?
נכון. אני גם חשבתי על זה, זה מאוד מאוד מעניין. יש לי כמה הסברים מאוד ראשונים, אנחנו בתוך ה... בתוך הסיפור הזה, והחוק רק עבר שלשום, זה מחמם את הלב לראות שגם התיקון הזה עבר בקונצנזוס כל כך רחב, אין ספק. מצד שני, אני שאלתי את עצמי, האם זה מצביע על כך שמקבלים אותנו, את הזוגות הלהט"בים, רק כשאנחנו מתים. וזאת שאלה שאני חושב שאנחנו נצטרך לגבי הפרספקטיבה ההיסטורית כדי לענות עליה. אני מאוד מקווה שהתשובה תהיה שלילית, אבל יכול להיות שהתיקון הזה יותר קל לעיכול, משום שלא מדובר פה בהכרה בזוגיות להט"בית של אנשים חיים, אלא במשהו שהוא יותר קל, קל במרכאות, כן? במובן של הכרה בתרומה של אנשים ש... נתנו, הקריבו את היקר להם מכל, את חייהם.
בדיוק, ואגב, בשונה מ, אתה יודע, התיקון החוק האחרון שעבר בכנסת, שקשור לקהילה הגאה, היה חוק זכויות התלמיד, התיקון של דוב חנין לפני כעשור, שאז באמת גם רשמו איסור אפליה על רקע של נטייה מינית, אם אני לא טועה, גם רשום שם זהות מגדרית.
זהות מגדרית.
אוקיי, אז יפה, אז היה תיקון משמעותי, כי המילים הללו נכנסו, פה בפועל, המילים להט"ב או חד מיני או גאים, זה לא מופיע בתיקון החדש, זה בעצם ההבנה שפשוט הורידו את המילה אלמן או אלמנה, אלא בן זוג של הנספה, זה מה שרשום, וכך זה מכיל את זה, נכון?
נכון. אני לא חושב שזאת בעיה, אז יש איזושהי תפיסה שמעוגנת בחוק אחר, שנקרא חוק הפרשנות, שהולכת בעקבות הכללים בשפה העברית. זאת אומרת, כשאתה רוצה להשתמש בלשון כללית, אז אתה מנסח את הכל בלשון זכר. אז אם אתה מסתכל על התיקון החדש, זה בעצם הוא מדבר רק על זוגות. אם אתה מסתכל על בצורה מאוד מאוד דווקנית, הוא מדבר רק על זוגות של גברים, כי כן. כולם שם בלשון זכר, בן זוגו של הנספה. אבל לפי כללי השפה העברית, זה מאפשר את כל השילובים, כל עוד אנחנו מדברים פה על, כמובן על זוגיות שהבסיס שלה במשפט הישראלי הוא מיני רומנטי. זאת אומרת, אם יש אוכלוסייה שהיא מודרת מפה, זה אולי האוכלוסייה של אסקסואלים, אבל צריך עוד לראות כן. איך זה יפורש בעתיד.
כן. טוב, מעניין מאוד, מה שנקרא נברך על החוק הזה שעבר, אבל כמובן יש עוד דרך ארוכה לעבור עד לשוויון זכויות.
פרופסור... נכון, וחבל שהיינו זקוקים לזה, לאירוע הזה, בשביל שתתחיל הכרה של... תתחיל הכרה בזוגיות חד מינית.
נכון. פרופסור צביקה טריגר, הפקולטה למשפטי המכללה למינהל, תודה רבה לך שלקחת מזמנך ודיברת איתנו היום.
תודה רבה, איתי.
ושמענו את צביקה מזכיר את בגץ שטיינר נגד שר הביטחון, זה הרקע לתיקון החוק, ויחד איתך, טל ניסן שמצטרפת אלינו באולפן, אנחנו רוצים לחזור לסיפור הזה, מי זה השטיינר הזה?
אז אדיר שטיינר ודורון מייזל, אנחנו חוזרים לשנת 1991, דורון מייזל, אלוף משנה, דוקטור דורון מייזל, נפטר מסרטן, הוא היה קצין רפואה בחיל השריון, מפקד בית הספר לרפואה צבאית, והקצין הבכיר ההומו הראשון, שצהל בעצם מתיר לו להמשיך לשרת בתפקידו, על אף שהיה ידוע, הוא היה הומו.
והיו לא מעט שהודחו לפניו.
נכון. דורון הותיר אחריו בלכתו שלוש בנות מנשואיו הקודמים, ובן זוג, אדיר שטיינר, שחי איתו 8 שנים. אבל כשדורון נפטר, לצהל לא הייתה תשתית משפטית להכיר באדיר כאלמן צהל. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה משנת 1950, אותו חוק שעכשיו תוקן, קובע מי זכאי על פי המדינה להיקרא אלמן או אלמנה, ולקבל את כל מה שכרוך בכך. החוק הזה לא הכיר בבני זוג מאותו המין, אז אדיר מצא את עצמו נאבק בצהל במערכת הביטחון במדינה כדי לקבל את ההכרה שמגיעה לו. בוא נשמע דיווח של נתי זילברמן מתוך יומן מיוחד, יום הזיכרון 16 במאי 1991.
את בעת טקס הזיכרון השנתי לחללי חיל הרפואה שהתקיים אחר הצהריים בחיפה, קדמת תקרית מביכה, כאשר בכניסה לאתר ההנצחה המתינה להם הפגנת יחיד של אדיר שטיינר, אשר ביקש למחות על כך שנמנע ממנו להשתתף בטקס השנתי. 339 מחיילי חיל הרפואה נפלו בעת מילוי תפקידם. אחד מהם היה דוקטור דורון מייזל, מי שהיה בן זוגו של שטיינר ושימש כקצין רפואה ראשי. שטיינר ביקש להשתתף בטקס, ואולם לדבריו מנעו ממנו זאת שלטונות צהל, ואף אימו עליו כי ייעצר על ידי המשטרה הצבאית אם ינסה לבוא לטקס. אדיר שטיינר בא בכל זאת.
דורון לא היה ידיד שלי, הוא היה בן זוגי. חיינו ביחד 8 שנים.
מדוע אתה מפגין כאן היום?
אני לא מפגין, אני באתי בעצם לשתף את משפחות השכולות, שהם הכתובת להבנה של כאב, הם האנשים שחווים כאב כמוני יום-יום, לשתף אותם בכאב הנוסף הזה שמערכת חיל הרפואה גורמת לי.
כן, אז אדיר כותב במכתב שהוא מחלק ביום הזיכרון החמישי בו הוא נותר מחוץ לטקס, כותב מכתב שהוא מחלק, מה הוא כותב בו?
אתם המתכנסים עכשיו לזכור את יקיריכם בגאווה על חייהם ובכאב על מותם, זכרו, כי עם זכרו של דורון מייזל, זכרונו לברכה, לא הרשו לבן זוגו להתייחד, והותירו אותו מחוץ לגדר.
זאת אומרת ששוב ושוב הוא לא מקבל הזמנה לתקסים האלה של חיל הרפואה.
כן, במשך הרבה מאוד שנים הוא נותר מחוץ לטקס.
ומה קורה אז?
זה רגע מאוד קשה. כן. אלמן נותר מחוץ לטקס, אומרים לו שחיילים יחכו לו שם ולא ייתנו לו להיכנס. זה רגע מאוד קשה ואפילו משפיל.
כן, ונזכור, זו ישראל של שנות ה-90, שהשינוי בה עדיין לא ממש התחיל, עוד לפני המהפכים, גם אגב מערכת הביטחון שקשורים אליו, וגם נכון. של דנה והניצחון באירוויזיון, ועוד כל מיני דברים, מצעדי גאווה. מה קורה בהמשך?
אדיר מבין שהוא צריך לשנות את החוק, שלצהל אין מה לעשות כל זמן שהחוק לא מאפשר לו את זה, והוא גם מבין שזה משהו שדורון כבר התחיל, בזה שהוא יצא מהארון ונשאר בצבא. הוא פרץ פה איזושהי דרך, והוא הולך ועושה הסברה. בוא נשמע באמת על פתיחת הדיון בבית המשפט שהוא מגיע אליו. כתבת צעירה בשם איילה חסון, מתוך מבט, מאי על 1994.
הנה.
היום הגיע אל בית המשפט את אביו אדיר שטיינר לדרוש מצהל להכיר בו כבן זוגו של מייזה לחיים.
אני ממשיך מאבק שלא אני התחלתי. אני ממשיך את המאבק של חבר שלי זיכרונו לברכה, דורון מייזה. המאבק שלו הוכתר בהצלחה. הוא קודם לדרגת אלוף משנה, עשה היסטוריה עולמית. אין היום צבא בעולם שעשה את מה שצהל עשה. קידם הומוסקסואל בדרגה בכירה. חיילים שמתגייסים היום לצהל ומתלבטים בדרך שלהם, יהיו אמיצים מספיק להמשיך ולחיות את החיים שלהם בצורה שהם בחרו בה, ולא יפחדו.
צהל מבחינתו מתייחס לחוק לשונו, והחוק אומר, מי שהייתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהייתה ידועה בציבור שלו.
טוב, הדיון הזה נמשך כמה שנים בבית המשפט. כן. מה קורה ככה בשנים הבאות?
דורשים מאדיר להוכיח שהוא היה בזוגיות עם דורון, ו... כולם כמובן ידעו את זה, חוץ מזה שהיה להם חשבון בנק משותף ודירה משותפת, והמשפחות הכירו אחת את השנייה, אז גם הרמטכ"ל ושר הביטחון רבין היו בין האנשים שמינו אותו לאלוף משנה. אז אדיר ממשיך להיאבק והנושא נשאר בסדר היום הציבורי, בערוץ הראשון במסגרת תוכנית שהגיש מני פאר, שנקראת משאל עם, הובאו סוגיות לדיון והצבעה של מדגם ציבורי. בשנת 1996 דנו שם בנושא הזה, האם מגיע לזוגות חד מיניים זכויות כמו לכל זוג? זו הייתה לשון השאלה בתוכנית, ושודרה כתבה שאדיר התראיין בה, ובאולפן ישבה חברת הכנסת יעל דיין ממפלגת העבודה.
כולנו מכירים אותה.
בואו נשמע מה היא אמרה.
אני רוצה לומר משהו מאוד בסיסי, ולהסביר למה זה בכלל לא חשוב, אם זה טוב לי או לא טוב לי, או טוב לדדי צוקר או ליוסי שריד או לא טוב להם. אנחנו לא מדברים על מה שמשתמע משוויון, שזה עניין הזוגיות. אנחנו מדברים על שוויון בין אנשים. האם מני פאר שווה בזכויותיו לחייל גולני שהוא הומוסקסואל, לאדיר שטיינר, ליעל דיין, לאורנה שהיא לסבית קיבוצניקית קצינה בצהל? האם יש בינינו שוויון? ועל זה לא מתפשרים.
אז לבסוף ההכרעה ניתנה על ידי שר הביטחון שהחליט להכיר באדיר כאלמן צהל.
מה שייתר את העתירה.
נכון.
וזה מה שהפך להיות במשך השנים המדיניות של שר ביטחון, אבל זה לא היה בחוק, כך שכל שר ביטחון היה פשוט יכול לשנות את דעתו, אם היה נכנס איזשהו שר שמרן. ועכשיו החקיקה הזאת בכנסת עושה תיקון עוול היסטורי, תיקון שהתחיל מאדיר שטיינר, ונמשך עם עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה. וגם נציין, אם דיברנו על אלוף משנה דורון מייזל, אז היו כבר קצינים בכירים יותר.
נכון.
אלוף שרון אפק, שהיה הפצר. אנחנו כאן, ובכל מקום, טל ניסן, תודה רבה לך.
תודה איתי.
חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
עכשיו אנחנו למילואימניקים ולמילואימניקיות שלנו בשטח. מיד נהיה עם שלוש שיחות משלוש זוויות, הומור, אהבה והחיבור לאזרחים בעורף. נתחיל עם אדיר מזרחי. ביום יום הוא מאפר ויוצר תוכן, יש לו לא מעט עוקבים ברשתות החברתיות, זה בלשון המעטה, והגיוס למילואים עם פרוץ המלחמה הביא לו לא מעט תוכן ליצירה מתוך הצבא. הנה תשמעו.
היי, מחבל קטן עלוב שפל, כשתראה אותי אתה תתקפל, הצבא הוא אימתני, אז עוף מפה לעזה שימפנזה, אני ארמוס אותך כמו יוניקורן, זן של אומיקרון.
כשיורד הלילה מתגנבים כמו נמושות, צהל מנטרל אותם מצליף בהם עם שוט, חותך אותם כאילו הם סביץ'ה מהוולט. נותנים לכם מחט ומדביקים אתכם לקיר, פאנלים, 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 פאנלים.
סרן במילואים אדיר מזרחי, היי.
היי שלום.
מה קורה?
טוב, מה נשמע איתי?
בסדר, השמועה אומרת שיצאת לאפטר.
נכון, לא לקנה לי ולא להתפוצץ.
לא, חלילה, גם ראינו שאתה אוכל ומעלה לנו הרבה סטוריז של אוכל, אז מה אכלת היום?
אני ממש משתדל. היום אכלתי איזה נודל כזה שנשאר לסטורר במקרר. לא היה לי זמן כי אני ממש באתי ליום קצר, אני מצלם משהו ואני חוזר לבסיס מחר.
תגיד, איך יש לך ככה בתוך כל העשייה במילואים זמן לכל כך הרבה תוכן שאתה מייצר? תוכן מדהים, באמת.
תשמע, לא לוקח כל כך הרבה זמן לייצר את זה. מבחינת השירים לוקח לי 2-3 דקות לכתוב את השיר ולהקליט את זה. זה כלום, זה כאילו, אם אתה מתכלל את כל העניין, זה שעה שאני עובד על זה. זה מוציא זמן, אתה יודע, צריך גם זמן למורל ולכיף, אי אפשר כאילו כל היום להתעסק במלחמה ובשכול, אנחנו צריכים קצת אסקפיזם, טיפה הומור, ואני פה כדי לשמח.
אתה מקבל, אני משאר הרבה תגובות, טוב, יש לך המון עוקבים, אבל אתה מקבל גם תגובות מ... נקרא לזה אולי מהצד השני?
האמת שכן, אני ממש מתעלם מזה. זה ממש... הם מגיבים כל היום פריבלטיין ואתגלים, ולא מעניין אותי שיגיבו עד מחר, הם לא מבינים שזה מגביר כאילו את הטראפיק על הסרטון, אז הם מוזמנים להגיב, אני ממש לא מתייחס לזה, ואני לא מוצא לזה שום...
שום, כן, תגיד...
זה פשוט לא רלוונטי, זה לא מעניין.
ברמה של העשייה, זאת אומרת, אתה יודע, יש לך המון עיסוק באזרחות, בחוץ, בחיים עצמם, וככה החודש האחרון שפשוט לקחו לך את החיים וגייסו אותך למילואים, זה מבאס, זה משמח, אתה שמח שאתה מגויס, תספר קצת את התחושות שלך.
אני ממש שמח שגויסתי, האמת שקיבלתי את הטלפון בשביעי באוקטובר בשעה 10 בערך, מהמילואים, בצו 8, אמרו לי שאני מגויס, אמרתי, אין בעיה, תוך 3 שעות כבר מצאתי את עצמי בסיס, והאמת שאני שמח שאני שם, כאילו תמיד כיף לתרום, גם הצבא היה חלק מאוד מהותי בחיים שלי, הייתי 4 שנים בצבא, ואני עושה, אני משרת מילואים פעמים כל היום במילואים, אני עוסק בהסברה ביום יום, במילואים, ועכשיו אני עוסק בתפקיד אחר, שהוא עורפי.
כן. תגיד, אבל איך, סתם, בתוך הצבא, אתה יודע, אני רואה, אני עוקב עדוק, אני רואה שאתה מאוד מאוד, אתה נוף, מאוד מאוד שונה משאר האנשים שם. מקבלים אותך באהבה, בחיבוק, יש תגובות אולי פחות טובות?
מקבלים אותי בחיבוק מטורף. כשהגעתי לבסיס, ממש ממש קיבלו אותי יפה, וכבר נהייתי חלק מכולם, אנחנו ממש מגובשים שם, זה בסיס יחסית גדול, ולא נתקלתי בשום תגובה שאתה יודע, משתמעת לשני פנים, או תגובה הומופובית, או מישהו שלא קיבל, או הסתכל בחצי עין, או לא אהב את העשייה, כולם ממש זורמים, ורוצים להיות חלק מהסרטונים, ואוהבים את העשייה, ואוהבים את המורל, וכאילו, ממש כיף לראות את זה.
מדהים. טוב, שתדע, יש לנו הפתעה, אלינו על הקו את המילואים, כשאתה דלוק עליו, סתם.
די לכנאי לי. האמת שזה נגמר, אני נפנפתי את העניין, אמרתי, די, זה לא בשבילי, אין לי כוח להיכנס לקרקס הזה.
אסור לדלק על סטרייטים, תקשיב, זה לא עובד.
כן, אבל לא ידעתי, תשמע, לפני שאני שואל את הבן אדם, אני לא חושב לבד אם סטרייט, תום או בי, חתור כלב. אני, אחרי שאני שואל את הבן אדם אם הוא בעניין, והוא אומר לי, לא, אני סטרייט, אני מרפא. אבל לפני אין לי איך לדעת.
מהמם. טוב, אדיר, תמשיך להצחיק אותנו, ולשמח ולשמור על עצמך. סרן במילואים אדיר מזרחי, מאפר, יוצר תוכן, וכאמור, מילואים נקשם בחזית. תודה רבה לך.
תודה גם לך, איתי, תהיה לכם שם יום טוב ותשמרו על עצמכם.
שומרים. ואנחנו ממשיכים, אמרנו הומור, ועכשיו לאהבה, כי טרנד החתונות בימי המילואים לא פוסח על הקהילה הגאה. אמש, בבסיס מאולתר של פיקוד העורף באזור המרכז, כשעל הפסנתר עברי לידר, נישאו זו לזו נויה סלע ואופירה לוי. שומעים פה ברקע הזה את עברי שר, ואת הקלות נכנסות פנימה, מתנשקות, ואנחנו אומרים שלום לסרן במילואים, נויה סלע. היי נויה.
אהלן, שלום איתי.
שלום, מזל טוב.
תודה, תודה רבה, טוב, איזה יופי.
תספרי לי קצת, אני משאר שירח דבש אין עכשיו.
לא, כרגע אין ירח דבש.
אוקיי, אבל מה היה?
קיבלתי יום של פס.
קיבלתי יום פס. יצאת מהבסיס, אבל אחרי החתונה.
כן.
תספרי לי קצת איך זה קרה, מה היה אתמול?
טוב, אני ככה אספר בכללי, גם אני ואופיר היינו מאורסות כחצי שנה, וחשבנו להתחתן באביב הבא, אבל כולנו הופתענו ושבת השחורה הגיעה, והבנו שאי אפשר כל כך לתכנן דברים קדימה, ואותי גייסו למילואים. וככה עלתה איזה הצעה דווקא מצד הגדוד, הצעה מאוד יפה, שנעשה את החתונה בעצם בגדוד, במילואים.
והסכמתם, זאת אומרת, זה משהו שאמרתם, טוב, אנחנו לא רוצות חכות, יאללה, מתחתנות.
לקח לי שבוע לשכנע את אופיר זוגתי, הם שם כמה תנאים.
אוקיי. טוב, תראי, אבל לא בכל חתונה מקבלים גם את עברי לידר, גם את אתניקס, גם מלא חיילים במדים, נכון?
גם נתי ניב.
וואו.
בדיוק נתי ניב.
מגניב. ותגיד, ומי חיתנה אתכם?
אז בעצם זאת המפמית שלנו.
מה זה אומר?
המפקדת שלנו, המפקדת המפקדה שלנו.
מדהים.
שהיא באמת בן אדם נדיר ומיוחד. בכלל אני חושבת שמשהו שקרה במילואים האלה זה שכל המסגרות הכירו באמת לעומק כמו שצריך והתחברו והתמקצעו.
זהו, כי אני משער שהמילואימניקים שנמצאים שם, מעבר למשפחה המצומצמת ולכמה חברים טובים, לא הייתן יכולות להזמין את כל מי שהייתן רוצות להזמין אם החתונה הייתה מתקיימת כמו שתוכנן, אבל רוב האורחים היו החיילים והחיילות, נכון?
אפשר לומר שהיו הרבה מהאורחים שלנו, אבל בהחלט הרוב היה הרוב של המסגרת, כן.
אוקיי, והמסגרת היא לא, בוא נאמר, משהו אחד. יש שם ערב רב של ישראלים.
נכון, אחת הסיבות שבאמת גם כן שכנע את אופיר לעשות את זה ולשתף פעולה, כי אופיר היא בן אדם יותר סולידי. ובסוף הבאתי לגדוד. אז באמת זה שאנחנו החלטנו לעשות את ה... בעצם לשמח את עם ישראל ולהפיץ אור, וגדוד בצהל זה ממש עם ישראל בהווייתו, זה כל הקצוות וכל הכיוונים וכל הרקמה האנושית שאנחנו.
יפה. טוב, אז אנחנו קודם כל מאוד מאוד שמחים בשמחתך ובשמחה של אופיר. אגב, ביקשת שנציג אותך בתור נויה סלע, אוהבת אדם, מטפלת מים וחיילת במילואים שהתחתנה עם אופיר. אנחנו נגיד, סרן במילואים נויה סלע, אוהבת אדם, מטפלת מים, ואמרנו חיילת מילואים שהתחתנה עם אופיר, אנחנו נאחל לך, מה נאחל לך? מה, בואי, אולי את תגידי לנו, מה נאחל לך?
תאחל לי, ואני חושבת שבשבילי זה כל עם ישראל, ושאנחנו עכשיו, ההתעוררות הזאת שקרתה כאן בערבות ההדדית, ובאחדות שלנו, שתמשיך להתגבש. אני חושבת שפעם אחרונה שהיה איזשהו זעזוע כזה בעם ישראל, ואני לא בן אדם שבא מכיוון לדעת יותר מדי, כן, אבל שהיה זעזוע כזה, זה היה בימי השואה, אחריו הייתה הוקמה מדינה. ואני רוצה להאמין שאחרי הזעזוע העמוק שחווינו, יום שבת השחורה, במלחמה הזאת, כן, זה מבחינתי היה תוצר של, קצה של מה שקרה פה, אתה יודע, בכלל בשנה, שנתיים האחרונות, שזה העיר את כולנו,
כן.
ומפה ייוולד דבר מדהים וחדש וליברלי ועוצמתי.
אז נאחל פשוט להרבות אהבה בקרבנו,
להרבות
נכון?
להרבות אהבה. יופי. תודה, איתי.
נויה, תודה, להתראות.
תודה, להתראות.
ואמרנו, טוב, להרבות אהבה, אז אמרנו, הקשר עם האזרח, זו השיחה השלישית שלנו. יובל ארברבנל, שלום.
שלום.
יובל, את משרתת בגדוד מילואים גם של פיקוד העורף. את נמצאת באשקלון, בשטח, עם האזרחים. תספרי לנו קצת מה אתם עושים שם, מה אתן עושות שם.
נכון, ממש ככה. האמת שתפסתם אותי ככה בדיוק באמצע סיור פה באשקלון. באמת אחת המשימות שלנו זה לסייר פה בעיר, ולעשות כל מיני דברים. אני עכשיו נגיד בסבב בדיקת מקלטים. אז גם כזה נכנסים למקלטים, מותקים שהם תקינים, שהאזרחים שם בסדר, שיש להם הכל, מדברות קצת עם אזרחים. יש גם משימות של מחסומים בכניסה לעיר שאנחנו שומרות ככה לעיר, ביחד עם שוטרים ופקחים, מאבטחים ומאבטחות בלוויות. כן. שמירות גם בתוך המקום שאנחנו נמצאים בו.
כי יש הרבה עבודה. את כבר חודש במילואים, נכון? בעצם גויסת ביום השני או השלישי למלחמה.
כן, אני הגעתי ככה ביום השני למלחמה, וכן, אני בערך חודש פה.
את עוצרת את החיים שלך ומתגייסת למילואים. אני חייב לקחת אותך למקום של... את יודעת, בסוף אנחנו, האזרחים הלהט"בים בישראל, הקהילה הגאה, אנחנו עדיין לא שווי זכויות, לא, לפחות לא באופן מלא. ועדיין אנחנו נאתרים ומשרתים את המדינה בכל מקום, בכל הזדמנות. איך התחושות שלך עם הדיסוננס הזה, אם בכלל יש תחושות כאלה?
יש תחושות כאלה, אבל אני אגיד שבאמת ככה שקיבלתי את הצו 8 באותו יום שבת, לא היה לי ספק בכלל שאני לא מגיעה. זה היה לי ברור שאני מגיעה. לא חשבתי על זה בכלל, האם יש לי זכויות, האם אין לי זכויות. מבחינתי צריך אותי ואני באה. באמת ככה כן, במהלך השירות שלי פה עלו לי כל מיני מחשבות, ובאמת כאילו זה די מוזר שאני אזרחית מן המניין, שמשרתת את המדינה, ובאמת חלק מהזכויות לא מגיעות לי. וגם אני אגיד שמורגש פה הפער, כאילו אני בתור מישהי שהנראות שלה יחסית בולטת לעין, מאוד בולטת בעין, לא קשה לפספס שאני חלק מהקהילה הגאה, נתקלת גם בכל מיני מבטים וכל מיני דברים כאלה, אבל יש גם צדדים חיוביים.
אוקיי, מה הצדדים? קודם כל, האם יש אמירות שליליות ומה הצדדים החיוביים?
אז בעיקר מבטים, בוא נגיד ככה, מבטים ככה לא נעימים, אבל כן גם יש צדדים מאוד מאוד חיוביים, כי יוצא לי פה לדבר עם אנשים שבחיים שלי לא הייתי חושבת על בכלל לפנות אליהם באזרחות. אנשים גם דתיים וחופשי כיפה שאני יושבת פה ומנהלת איתם שיחות נפש, והם כמו חברים שלי לכל דבר.
מדהים.
וזה דבר שמאוד משמח, בעיניי לפחות.
איך באמת הממשק, בסוף פיקוד העורף, זה הכי הממשק עם האזרחים, ובטח ובטח כשאת נמצאת באשקלון, העיר, לפחות בימים הראשונים, המטווחת ביותר, איך באמת הממשק הזה עם האזרח?
האמת שזה דבר שהוא מאוד משמעותי, אני חושבת שלשתי הצדדים, גם לאזרחים ומן הסתם גם לנו ולי. זו תחושה מאוד מאוד טובה להגיע וככה באמת לראות את המבטים שלהם, לשאול באמת שהם בסדר והכל טוב, יש להם מה שהם צריכים, לא תמיד התשובה היא שהכל בסדר, אבל עצם זה שאנחנו נמצאים שם זה באמת משרה תחושה של ביטחון ורואים את זה על הפנים שלהם והם גם אומרים לנו תודה רבה. אנחנו באמת גם דואגים להם פה למה שהם צריכים, עושים חלוקת מזון גם, דואגים לפינוי של אזרחים מהעיר.
יפה. טוב, יובל אברבנאל, מגדוד מילואים של פיקוד העורף, אמנם עורף, אבל בחזית של העורף באשקלון, תמשיכי בעשייה ברוכה ותשמרי על עצמך, והמון המון תודה על השיחה הזאת.
בכיף, תודה רבה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
זהו, כאן סיימנו. נחזור בשבוע הבא עם עוד תוכנית מיוחדת ומותאמת למצב של חלון גאווה. נזכיר לכם שאת כל התוכניות שלנו ניתן לשמוע כל העת באתר וביישומון כאן ובכל פלטפורמות העסקטים. המפיקה ועורכת המשנה של התוכנית איטל ניסן, טכנאי השידור הוא יובל יסוד. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, אומר לכם תשמרו על עצמכם, אומר לכם עם המון גאווה. להתראות.